עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד
הסיפור שלי מתחיל לפני 30 שנה. הייתי אז בן 35, אב לשלושה ילדים בני 13, 10 ו-7. עבדתי מצאת החמה, צאת הנשמה, כדי להביא לבית פרנסה בכבוד. אני יכול להעיד על עצמי שאני אדם חרוץ מילדות. אבי הרגיל אותנו לא להתעצל, לעבוד, ליזום, לא לשבת רגל על רגל. עוד לפני החתונה מצאתי לעצמי כל מיני פרנסות. החתונה והילדים שבאו בעקבותיה הכריחו אותי לקחת על עצמי התחייבויות גדולות, וממילא גם להשקיע את עצמי בעבודה. הייתי קם ב6 וחוזר הביתה ב8, עייף מאוד. אין זמן לאישה, אין זמן לילדים. ואני אפילו לא שמתי לב לזה. אבל אשתי כן שמה לב לזה, ולא רק שמה לב, אלא החלה להעיר לי. אין לי בעל בבית, הילדים שלי אין אבא, אתה חייב להיות איתנו יותר. ואני הייתי אומר לה, נראה לך שאני נהנה לעבוד כמו חמור? נראה לך שכיף לי לעמול ולהזיע? אפשר לחשוב שאני מתפנק, אני מביא לך את כל הפרנסה, מה את רוצה מחיי? למה אני עוד חייב לכתוב ביקורת על זה? אני בטוח שכעת עשרות אלפי מאזינים מהנהנים בראשם, בטח גם הם שומעים את אותו הדבר, וגם עונים לאישה שלהם את אותם דברים. בשלב מסוים ההערות הפכו לקוצניות יותר, אשתי החלה להחמיץ לי פנים, לשדר לי שאני הבעל הכי נורא בעולם, וכמה היא מסכנה ואומללה, ומקנית באחיות שלה ובחברות שלה. קראתי פעם כתבה קצת מבודחת שהביאה רשימה של 30 דברים שאישה הייתה רוצה שיהיו אצל בעלה. חלקם אגב סותרים לחלוטין. היא רוצה אותו רך וקשוח, מצחיק ורציני, שקט ועומד על שלו. שיהיה בבית הרבה, אבל שלא יהיה יותר מדי בבית. שיהיה יוזמתי, אבל שלא ייכנס להרפתקאות. שיהיה עשיר, אבל שלא יסתכן. דברים כאלה. אבל הבעל, כך היה כתוב שם, חשוב רק דבר אחד. שאשתו תהיה מרוצה. אני חשבתי על זה הרבה, יכול להיות שהרי אישה היא השמצה, ונשים לא צריכות כל כך הרבה דברים מהבעל שלהם. אבל לגבי הסיפה, אין לי ספק שהיא נכונה. לגבי רוב הבעלים, הם יכולים לוותר על המון דברים, העיקר שהאישה תאיר להם פנים ותהיה מרוצה. ולי, לי לא הייתה אישה מרוצה בבית, והרגשתי את עצמי הבעל הכי מסכן בעולם, ולא שמתי לב, או שלא רציתי לשים לב, שכל מה שהיא רוצה זה בעל לעצמה, ואבא לילדים שלה. ויום אחד, אחרי תקופה סוערת של מריבות, היא אומרת לי, אני אמרתי, לא טוב לי בבית הזה. והיא אמרה לי, אף אחד לא מחזיק אותך, אתה יכול לקום וללכת. אז קמתי, הרסתי מזוודה, ופשוט הלכתי. החל תהליך שיש כאלה שמכירים אותו ויש כאלה שאני מציע להם לא להכיר אותו. משפחה מכאן, משפחה משם, עורך דין מכאן או משם, מה שנקרא הליכי גירושין. אני הייתי נחוש בדעתי שלא יכול לחיות עם הביקורת מידית, ואשתי הייתה נחושה שהיא לא יכולה לחיות במצב כזה שאין לה בעל בבית. יאמר לשבחנו שלא עירבנו את הילדים כמו שיש כאלה שעושים. הם אמנם הבינו שמשהו מתרחש כי לא הייתי בבית. אבל שנינו הקפדנו שלא לדבר אחד נגד השני. רק לומר שיש חילוקי דעות, וייתכן שאנחנו אפילו נצטרך להתגרש. לי היה תוכנית, לאשתי היו תוכניות, אבל הקדוש ברוך הוא, היו תוכניות משלו. במפרץ החלה אז מלחמה. סדאם חוסייני סעיראק בלש לכווית השכנה והשתלט עליה. העולם החל להתארגן, וסדאם חוסייני נשאר בשלו. בכאורה, לא קשור אלינו בכלל. אבל בתאריך בית שווה, תשנון א', 17/1961, החל מבצע סופה במדבר, במהלכות תקפו כוחות הקואליציה בראשות ארצות הברית, את עיראק. סדאם חוסיין לא המתין הרבה זמן, וכבר באותו לילה נחתו על ישראל ארבעה טילי סקאד, שכל אחד מהם בעל משקל חצי טונה. לאלה שחושבים שזה משהו שדומה לטילים שבעזה, שבאים מעזה, הם טועים. כל טיל הצליח למוטט כמה בניינים ולהחריב כמעט רחוב שלם. אנחנו גרנו אז בדרום תל אביב, הטיל נחת במרחק 300 מטר אווירי מהבית שלנו. כל הזכוכיות התפוצצו, אמנם לבית לא נגרם נזק, אבל כמה רחובות לידינו נחרבו כמה בתים. ואם לא די בזה, סדאם חוסיין הכריז כי ישלח טילים עם נשק כימי. זה העלה עוד יותר מפלס החרדה, כי כולם הבינו שטיל כזה נושא ראש נפץ כימי יגרום למאות הרוגים. כל האזרחים צוידו במסכות גז, לילדים ניתנו ברדסים מיוחדים. זה היה סיוט אמיתי. אני לא צריך להסביר לך מה קרה לאשתי ולילדים שלי, הם נכנסו להיסטריה והתקשרו אליי מיד, אבל אני לא הייתי צריך שיתקשרו. ברגע ששמעתי על כך, לקחתי את האוטו וטסתי לכיוון הבית, לוודא שהכל בסדר איתם. לא היה שום דיבור על זה בכלל, כאילו לא היינו בהליכי גירושין, כאילו לא פתחנו מאבק כלכלי על הדירה ועל המזונות. אני פשוט באתי עם המזוודה שלי וחזרתי לבית כמו בכל ערב ב-14 השנים שקדמו לכך מאז נישואינו. דיברתי עם אשתי רגיל, כאילו לא דיברנו בשנאה באותו יום בצהריים בכל השבועות שלפני, כאילו כל מה שהיה נמחק ולא היה. ההגעה שלי הביתה הייתה מאוד חשובה לילדים, הם קיבלו ביטחון. אני אמרתי להם שלא יקרה כלום, ולמעשה הפכתי את כל העסק לחוויה במקום לטראומה. כל הארץ שבתה, אנשים נשארו בבית, ואני ואשתי עשינו לילדים קייטנת המפרץ. היה לנו סדר יום, היה לנו הופעות ומשחקים ואומנות, ושטנצירים וצחוקים וכיף. מומחים ופסיכולוגים אולי יגידו שזה מוזר, אבל אני ואשתי מעולם לא עשינו שיחה כדי ליישר את ההדורים. פשוט חזרנו לאחור, כאילו כל מה שהיה נמחק. כשאני אומר חזרנו לאחור, אני מתכוון לזה לגמרי, כי אם בשנים האחרונות היינו בגמה של התרחקות לא מורגשת זה מזו, שגרמה בסוף לפירוד, לפיצוץ, כעת עשינו את כל הדרך חזרה, לימים הטובים שהיו בינינו, לאהבה, לאחווה, לשלום, לרעות, שאפיינו את חיי הנישואים שלנו בתחילת הדרך. האמת אפילו הייתה יותר טובה. התקופה הזאת הייתה התקופה הכי חמה שהייתה לנו בכל חיי הנישואים שלנו, כאילו ניסינו מחדש, רק עם שלושה ילדים שרק חיזקו את הקשר בינינו. בלי לדבר הבנו שכל הבעיה הייתה התרחקות שלי והטענות שלה. וכעת שהייתי כל היום בבית, והלב שלי היה עם האישה והילדים, לא רק שהבעיה נפטרה, אלא שפתאום היה לנו אחד את השנייה, עם כל הטוב שמסביב, וזה הפך אותנו לזוג הכי מאושר, שמח ואוהב שניתן לעלות על הדעת. מלחמת המפרץ הסתיימה, אני פותרתי מהעבודה שלי בגלל שהתקופה הבאה, המשק שבת הביא נזקים רבים לעסקים. הייתי מובטל זמן מה, שנתן לי עוד כמה חודשים טובים בבית, ולאחר מכן פתחתי קריירה כעצמאי. דווקא עשיתי חיל, התחלתי להרוויח סכומים כאלה, שיכולתי לתת 10 משכורות כמו שאני הייתי מקבל כל השנים, ועוד לצאת עם רווח גדול. עברנו לבית גדול ומרווח, הילדים גדלו ואליהם נוספו עוד 2. הפכנו לזוג שכולם לקחו כדוגמה, ובצדק, אנחנו התאמנו אחד לשני באמת ובתמים. לפעמים, לעתים רחוקות, הייתי רואה את אשתי בוכה ושואל, מה קרה? היא הייתה אומרת, תראה מה יכולנו להפסיד את כל העושר הזה. ואני הייתי מוריד דמעות כמיים, למרות שאני בכלל לא טיפוס רגשני. יש דברים שנוגעים לך בתוך הנשמה. וכשהייתי חושב מה יכולתי להפסיד, איזה עושר, זה היה ממלא אותי בעצב ופחד נוראי. מצד שני, שמחה גדולה, שדומה לשמחתו של מישהו שהקיץ מחלום בלהות וגילה ששום דבר מהדברים שהוא חלם לא קרו באמת. אצלנו זה היה יותר מחלום, זו הייתה מציאות, מציאות שהשתנתה, בזכות מה? בזכות הטילים של סדאם חוסיין, לא יאומן כי יסופר. אני למדתי להיות בבית, לא כי אני חייב אלא כי אני רוצה. אולי יכולתי להרחיב עוד יותר את העסק העצמאי שלי, אבל אפילו זה לא היה פיתוי בשבילי. תקופת המפרץ לימדה אותי מה באמת חשוב בחיים. יכולתי כל חיי להיות משועבד לעבודה ולהפסיד את האישה היקרה שלי ואת הילדים המקסימים שלי ואת הזכות שלי לגדל ולחנך אותם. עברו 30 שנה מאז, אנחנו בני 65. כל הילדים שלנו כבר התחתנו, ויש לנו מהם יותר מ10 נכדים, כן ירבו. העסק שלי מנוהל אל ילדים וחתנים, ואני מגיע בנחת וכותף את פירות העמל. לכאורה סוף הסיפור? לא בדיוק. לפני כמה שבועות פרצה אל חיינו מגפת הקורונה. אשתי הייתה בין 100 הנדבקים הראשונים שעוד נקבו במספרים. היום זה עומד על 4,000 פלוס, ובכל שעה מתעדכן כלפי מעלה. אשתי הושפזה בבית החולים השרון, בבידוד מוחלט. אפילו אני כבעל לא יכול להיכנס לשם. היו כמה ימים קשים בהם התקשתה לנשום, וכולנו היינו במתח נורא, אבל בסך הכל, היא הולכת ומחלימה. זו הפעם הראשונה מאז מלחמת המפרץ שאנחנו לא יחד. 30 שנה. ושוב אנחנו לא ישנים ביחד, ולא קמים ביחד, ולא יושבים על כוס קפה בבוקר, ולארוחת צהריים, ובערב. אני כל היום בקשר איתה, בטלפון, ובהודעות, ובלילות אני בוכה הרבה, כל כך מתגעגע אליה. הכל חוזר לי פתאום. החלום עם הסיוט הנורא, מה היה קורה אם לא היה זורק סדאם חוסיין את הטילים שלו. אני בטיפשות שבין 35 עם כל הגבה שלי והדווקאיות שלי, הייתי מפסיד את כל האושר שחוויתי ב-30 השנים שחלפו מאז. מי יודע אם בכלל הייתי חי, אבל מה שבטוח, שלא היה לו בשביל מה, זה ברור לי כל כך. היום שאני יודע מה שיש לי, אני מבין מה כמעט הפסדתי בשני ידיי. דווקא כעת שהיא בבידוד, אני משתף את אשתי בכל המחשבות הללו. אני חושב שזו הפעם הראשונה אחרי 30 שנה שפתחנו את הנושא. כשאנחנו מדברים על זה קורים שני דברים. שנינו בוכים הרבה, ושנינו חשים שהקשר לנו חזק יותר מאי פעם, ויהיה עוד יותר חזק כשהיא תבריא ותחזור הביתה. אני רוצה לסיים את הסיפור שלי עם מסר מאוד עוצמתי. כולם רואים את הדברים הרעים במגפה הזו, והיא אכן רעה. כי חולי הוא תמיד דבר רע, ובעיקר חולי, שיש בו סכנת מוות. אבל אין מה לעשות, אני חייב להעיר לפני המזינים שלך את הדברים הטובים שיש בכל המצב הזה. את ההזדמנויות, כי גם מלחמת המפרץ הייתה משהו רע, והמצב בו כל רגע יכול להתפוצץ על הבית שלך טיל נושא ראש כנפס כימי, ולהרוג את כל הרחוב שלך, הוא דבר נורא ומפלצתי לא פחות מהקורונה. אבל אני מעיד שהטילים הללו הצילו את חיי הנישואים שלי, הצילו את הקשר עם הילדיי, ובעצם הצילו את החיים שלי. את המשמעות שלהם. כנראה פעם בכמה עשרות שנים הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים לעצור ולהתכנס בביתם. אומרים שיש כאלה שזה גורם להם ללחץ ולמריבות, אבל אני מציע להם לקחת את זה למקום יותר טוב. לשבת עם האישה, לדבר איתה, לשבת עם הילדים, לשחק איתם, להתחבר איתם, לצחוק איתם ולהיכנס לעולמם. הסגר הקורונה הזה יכול להיות הזדמנות לכל מי שרוצה לחזק את שלום הבית שלו, לכל מי שרוצה לחזק את הקשר עם בניו ובנותיו, לכל מי שרוצה להירגע ממרוץ החיים ומהרדיפה אחרי הפרנסה, לראות את מה שיש לו, מה שבני אדם רבים לא רואים. הם רואים את מה שאין להם, כמו שאני ראיתי, מה שאין לי, עד לפני 30 שנה. בזכות תקופה אדומה, להיום נפתחו לי העיניים, וזכיתי בחיי מחדש. תעשו את זה, תזכו באושר שלכם, באישה שלכם, בילדים שלכם. שהשם ישמור על כל החולים ויביא תרופה ומזור למגפה הנוראה הזו. וכל מי שיקח את התקופה הזו, כזמן ששינוי לטובה, ירוויח את החיים שלו בחזרה. אשתי אמורה להשתחרר עוד כמה ימים, אם לא יהיו תקלות. אני מתכוון לחכות לה מחוץ לבית החולים השרון, ולקחת אותה הביתה. שם נבכה קצת ביחד מרוב הגעגועים, ולאחר מכן אני אגונן ושמור עליה בעזרת השם מכל משמע. היא אשת חיקי הנצחית, ואני אשמור עליה שחלילה לא יעונה לה כל רע עד 120 שנה, בעזרת השם. ערב טוב לך, אבי.
ערב טוב.
אז לא, אבי הוא לא מספר הסיפור. הוא ממש לא רצה לעלות לשידור, זה קשה לו. הוא גם לא, הוא סיפר לי את הסיפור בטלפון, והרבה בכה, ואני כמובן ישבתי וכתבתי אותו. אבל כן, הביאו לי את אבי, שהוא מאושפז בבית החולים השרון. מה קורה איתך, אבי?
ברוך השם. תקופה מאתגרת, לא פשוטה. מחר 3 שבועות באשפוז פה. אבל ברוך השם זה מאחוריי, ואני בדרך הביתה, בעזרת השם, מחר, מחותיים.
אתה מזהה את המאושפזת עדיין שם, אני מבין שגם היא הולכת להשתחרר.
נכון, כן, אני מכיר.
אוקיי, וזה באמת סיפור מאוד, אתה הקשבת לנו, נכון?
נכון.
אתה גם מחכים לך בבית?
כן, אשתי, 4 ילדים.
וואה,
ילדים קטנים.
אתה התחברת ככה לגעגועים ולקשר ולכל זה.
כן.
יש לי עוד חבר מאוד מאוד טוב, חבר מאוד טוב שנמצא שם איתכם, חבר שלישי, שגם הוא פחות או יותר הביא אותי לסיפור הזה. הוא לא רוצה אולי לגמר את שמו, אבל חבר יקר. ואנחנו כולנו מחזיקים אותו לא אצבעות, אוהבים אותו. הוא גם שמה. תגיד לי, בוא שתספר למאזינים מה התסמינים, איך זה, איך ידעת שאתה חולה?
טוב, אז בעצם אני חזרתי מנסיעה מחול, והייתי צריך להיכנס לבידוד, ואחרי יומיים בבידוד התחיל לעלות בעצם החום, היה קצת כאב גרון. אדם נוסף שהייתי לא היה עם תסמינים לחלוטין. בעצם כשהתחילו התסמינים רצינו להישמר, וחששנו מאוד מההשלכות, בטח עם חזרה הביתה כשהמחלה עדיין מדבקת, הזמנו בדיקה, ובאמת נמצאנו חיובים, גם אני עם תסמינים וגם הוא שהיה ללא תסמינים.
עכשיו היה לך רגעים
קשים בבית חולים? וברוך השם הוא לא חזר הביתה, כי אם הוא היה חוזר הביתה, היה מדביק את משפחתו ואת הסביבה.
עכשיו, היה לך תקופות יותר קשות, בעיות בנשימה וכאלה?
כן, בעיות קלות. אני הייתי תקופה די ארוכה עם תסמינים. הייתי כמעט 12 יום מחום גבוה עם כאב גרון. שבעצם בשבוע הראשון עוד זה היה סביר, בשבוע השני זה החמיר. וגם עם נשימה, ממש שיעול כבד וקצת קושי בנשימה.
עכשיו בוא תשמע משהו. יש עוד משהו שאותו מספר הסיפור, שאת אשתו אותה מאושפזת אצלכם, שהבת 65 תהיה בריאה. הוא בחור די עמיד, והוא אמר לי, תשמע, מבלי להרוס את הסיפור, הוא אומר לי, אני חייב לפנות אליך ולמאזינים לנקודה שולית, אבל חשובה ביותר. כפי שסיפרתי, לי ולרעייתי יש קשר באמצעות הפלאפון, אבל אשתי, ככה הוא אומר, מספרת לי שלרבים מבין המאושפזים, בבית חולים השרון וכנראה בבית חולים אחרים אין אמצעי תעסוקה, הם משועממים, והשימום הזה הם אומרים קשה להם לפעמים יותר מהמחלה. ואז הוא אומר לי, אני חושב על רעיון לרכוש טאבלט לכל החולים שנמצאים בבידוד בבית חולים השרון למקומות אחרים, והוא מציע לי עסק. הוא אומר, אני מרשה לך לפנות למאזינים ולומר לך שכל מאזין שמאמן חצי טאבלט, אני מאמן את החצי השני. הוא אומר שזה עולה 400 שקל. הוא לא, כמובן הוא לא הביא את ה... הוא אומר, אם 100 מאזינים יתרמו 200 שקל, אני אתרום מצידי 20,000 שקלים. וככה ננעים את זמנם שחולים המבודדים. האמת היא שאני גם תרמתי אישית 280 ספרים לבית חולים בעיני הישועה, שגם שם בשבת אנשים לא היה להם כלום, ושם היה להם פלאפונים ואין להם רק קשרים ואין להם טלוויזיה ואין להם כלום. אתה מתחבר לדברים הללו?
כן, כן.
מה, מה
תספר לי את זה? הקושי הוא פה גדול. ועצם זה שאין תעסוקה וגם תקשורת
אין, ואין אני מבין שאין אין, אין מבקרים,
אין מבקרים, וזה יכול להיות תעסוקה משמעותית גם לצפות בסיורים.
אני אגיד לך משהו, אני עם הצעה שם הולך בעצמי להביא ספרים שלי, אבל אני חושב באמת זה ספר, זה דבר שהוא מביא תעסוקה לחצי שעה. אני הולך על הקטע של טאבליטים, ולכן אני מאזינים יקרים, בואו גם לזה נתגייס. גם לבית חולים השרון, גם לבית חולים מעייני הישועה, וגם לבית חולים תל השומר שדיברתי עם איש קשר. הטלפון, בואו תיקשו עוד פעם לטלפון של עוד סימן חיים, זה שוב העמותה על שם צביקי, 0799-148-999, 0799-148-999, ואני, כמו שכל אחד שתורם 200, הבן אדם הגיבור של הסיפור, הוא יתרום את ה-200 האחרים, וככה נקנה, ואנחנו גם נצלם את זה, אנחנו נביא את זה, נעשה באמת, שידעו שהתוכנית שלנו, שהמאזינים שלנו, הם באמת דאגו לדבר שהוא לא פחות חשוב, הבידוד שנמצאים, בידוד תרתי משמע. תגיד לי, אתה מתי אתה עוזב?
בעצם השחרור אחרי תוצאות שליליות ברצף, ברוך השם, אתמול קיבלתי תוצאה שלילית, ואני מקווה שמחר בבוקר אני אתבשר על בדיקה שלילית נוספת, ואז אני אוכל לחזור לביתי.
אז אני מקדיש לך את השיר חוזר הביתה של אליקם בוטה, ולמאזינים בינתיים יכולים להתקשר לעמותה שלנו, גם אם לא יענו אז יחזרו אליכם מחר. אני הולך, קודם כל, אני אישית, אני תרמתי המון ספרים גם ל... אני מאוד מאוד, אין לי באמת, עכשיו אין מה לעשות משהו אחר, רק את זה. 0799-148-999, אנחנו נקנה טאבלטים, אנחנו נקנה ספרים, אנחנו נקנה גם ספרי קודש גם, לכל האנשים שנמצאים בדידוד, ואני רוצה להגיד לכם, שאומנם אבי יוצא, אבל הרבה הרבה הולכים להיכנס, ואנחנו רק לפני הבום הגדול לצערי הרב. אבי, אני מאחל לך בריאות שלמה, תודה שהסכמת לדבר איתנו, תמסור לחבר שלי, דרישת שלום מחיים, וגם מהחברים האחרים, ושיהיה לך בריאות לך, ולגיבורה של הסיפור, תמסור לה, אני מבין שהיא גם מאזינה, תמסור לה בריאות שלמה, ומאוד ריגש הסיפור. אני חייב להעיר למאזינים שהטאבלט שאנחנו הולכים לקנות הוא טאבלט כשר ללא שום מגע, לא שום אפשרות אפילו לאינטרנט. זה מאוד מאוד חשוב, אני זהירו לי כמה מאזינים וזה מצחיק כי זה כתוב לי גם באיזשהו מקום ואיזה כמה שורות שלא קראתי. אז אנחנו מדברים על טאבלטים כשרים וגם ספרות, אני הבאתי ספרות לילדים, הילדים גם לא טאבלטים כשרים לא נותנים להם, אבל אנחנו גם ניתן ספרות, אנחנו ניתן כל מיני אמצעים משחקים לילדים. הרעיון הוא, זה מה שהולך להנציג את המדינה פה, ויש לנו הזדמנות, יש לנו גם מאצ'ינג, יש לנו בן אדם שמשלם לנו, הבן אדם הזה כנראה עמיד מאוד, הוא מאוד מאוד ריגש אותי, בן אדם שגילה את החיים שלו בזכות מלחמת המפרץ, והוא מציע לכולנו לגלות את החיים שלנו ואת האישה שלנו ואת הילדים שלנו במגפת הקורונה הזאת. 0799-148-999, הרמנו הרבה דברים. דרך אגב, אני עכשיו שילמתי למשפחת, איך קוראים לו, זה שנהרגו שלושה ילדיו, הבאנו לו צ'ק שני מאוד גדול. אם ירצה השם, החתונה נדחתה עוד פעם בגלל המצב הזה, אבל אם ירצה השם, היא תנסה ביתו בזכות המאזינים שלנו. ובואו נעשה את הדבר הזה. נקנה את הטאבלטים, נקנה את הספרים, נקנה את המשחקים. 0799-148-999.
עכשיו איתכם עצות מהחיים עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד